נבוא לפרק שלושה שאכלו. כן, שזה פרק שאם קודם בשיעור הקודם דייקנו על פרק שישי, שהוא לא מדבר על ברכות הנהנים כמו שאנחנו רגילים, אלא הוא מדבר על ברכת הפירות, אז הייתי רוצה לשאול אתכם מה הנושא של פרק שביעי בברכות. ג'וני, אתה מכיר את הפרק?
לא.
טוב שאתה בא לשיעורים, כן. אבל מה נושא הפרק? אז עזרא אומר בצדק, נושא הפרק הוא זימון. או אני אגיד בצורה אחרת מה לא נושא הפרק, ועל מה הפרק לא הולך לדבר, ולכן השיעור היום ידבר על זה, כי הפרק לא ידבר. פרק לא מדבר על ברכת המזון. זה מה שאני רוצה לומר. כי איפה נמצא ברכת המזון במשנה? נמצא בפרק ו'. לא נמצא בפרק ז'. פרק ז' הוא פרק שכולו, אנחנו נלמד בעזרת השם, נגמור את המבוא, נראה את המשניות, נלמד את המקור לזימון, ניכנס לסוגיות, אבל הפרק הוא כולו מתאר מי יכול לזמן, מי לא יכול לזמן. הפרק עצמו לא מתאר בכלל את ברכת המזון, הוא לא עוסק בו. הייתי אומר כך, זה כמעט אקסיומטי שמזמנים רק על מה שמברכים עליו ברכת המזון. ברכת המזון עצמה לא נמצא בפרק ז', הוא נמצא בפרק ו' במשנה האחרונה שלו, ותראו גם על מה הוא נמצא שם. אנחנו זקוקים לתוספתא כדי לקבל תמונה מלאה, כי המשנה תביא תמונה חלקית. המשנה אומרת, אכל תאנים, ענבים ורימונים, מברך אחריהם שלוש ברכות, ברוך הבא, ורבן גמליאל, וחכמים אומרים, לפניכם כתוב ברכה אחת מעין שלוש, בכל כתבי היד של המשנה כתוב ברכה אחת בלי המעין שלוש, ועקיבא אומר אפילו אכל שלג והוא מזונו מברך אחריו שלוש ברכות. פה נמצא ברכת המזון, מה שנקרא בפי חזל שלוש ברכות. אנחנו בעזרת השם נעסוק, וזה עולה בפרק שלנו, במעמד של הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמיטיב. לכאורה לברכת המזון יש ארבע ברכות, הדעה הרווחת היא ששלושת הברכות זה שלושת הראשונות ולא כוללים את הטוב והאמיתי, משום שהיא דרבנן, הוא מאוחר, הוא לא חלק מהעולם התשתיתי הרעיוני של ברכת המזון חייב לכלול, הוא נוסף אליו. יש מי שהציע גם אחרת, שנגיע נראה את זה, אבל פה זה המשנה שדנה בברכת המזון. לא פרק שביעי, פרק שביעי כבר גמר את ברכת המזון בפרק ו', עכשיו דנים בזימון. ברכת המזון נמצא כאן, אם נשאל מה הוא עושה בפרק ו', אז התשובה היא פשוטה, והוא קשור לדברים שנאמרו בשיעורון הקודם. פרק ו' עוסק בברכת הפירות, החטיבה הראשונה שלו עוסקת בברכת הפירות לפניה, והמשנה האחרונה עוסקת בברכת הפירות לאחריה. שכן, בוא נקרא את המשנה. המשנה פותחת בשיטת רבן גמליאל שמברכים ברכת הפירות לאחריה, כלומר שלוש ברכות על תאנים, ענבים ורימונים, על אותם פירות שהם משבעת המינים שנזכרו במפורש בחטא המרגלים, כדי להשלים את דברי רבקה מקודם. סליחה, ביקורים לא כתוב, ביקורים לא כתוב בתורה פרי העץ, כתוב פרי אדמה דווקא. גם ידוע, אני כרגע במקראות, אז במקרא מופיע עוד פעם אחת תאנים, ענבים ורימונים, וזה בשלח כבר הזכרנו, בסדר, אתה כבר הזכרנו את זה כבר שלוש פעמים, אבל המקום הנוסף הוא במי מריבה, במדבר פרק כף, כשהעם רב עם משה, אז הם אומרים, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים מים לשתות. אז אלו הפירות שמצוינים פעמיים בספר במדבר, מתוך הרשימה הגדולה יותר של, וגם זה לא קשה להסביר למה הם יוחדו מכל שבעת המינים, כי מה עם שבעת המינים? ארץ, חיטה וסעורה, חייבים לטחון אותם, נראה את זה בהמשך, כדי לאכול אותם, אי אפשר לאכול אותם איך שיוצאים מהטבע. גפן, תאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש, זיתים לא רואים לאכילה, זיתים הם לא נחלים כפירות, זיתים הם מרים על העץ, הם חייבים לעבור תהליכי שימור כדי שיהיה אפשר לאכול אותם. מאוד לא מומלץ לטעום זית שלא עבר תהליך כבישה. גם סתם נתונים סטטיסטיים, כשלמדתי פרק כיצד מברכים לאחרונה, אז ליווה אותי באופן צמוד הספר המפלצתי שנקרא Cambridge World History of Food. ויש שם 170 מאמרים שכתבו 220 פרופסורים. אף פעם לא ראיתי את הספר, כי אני קראתי אותו בגרסה המקוונת שלו, זה היה קצת פחות מפחיד. אבל לפי הפרק שם על הזיתים, 90% מהזיתים עד היום בעולם מיועדים לייצור שמן, רק 10% אוכלים אותם. כלומר, השמן הוא לא פרי שנועד לאכילה. תרשו לי להוסיף, גם ענבים הם באמצע. ענבים הם מצד אחד רואים לאכילה, והתורה בעצמה מתארת אכילת ענבים בספר דברים, כי תבוא בכרם ואיך, התורה מתארת, וגם שם מתואר שבימי קדם ענבים, היות ושתו המון יין מכל מיני סיבות שתוכלו לקרוא על זה בספרים של חיים סולובייצ'יק, אז הם חשבו שזה בזבוז לעשות זן של ענבים לאכילה, כן, ענבי איטלי או מה שהם מוכרים היום בסופרים, כן, חשבו שזה בזבוז, ואתה שאתה מגדל ענבים אתה תשתמש בו לאכילה, אבל ענבים הם כן יחשבו לאכילה, לכן מדברים פה הרבה מאוד על, על תאנה, גפן, רימון. עכשיו, התמרים בשבעת המינים גם מצוינים בשביל הדבש, הסילן, רק הערה קצרה, הסוכר שהוא הממתיק המרכזי של כולנו, הוא לא משמש כממתיק מרכזי בעולם עד המאה ה-17. זה גם, העלייה של הסוכר היא כרוכה בכל מיני תהליכים גיאופוליטיים כלכליים עצומים. זה קשור בגילוי אמריקה, שיש שם הרי סוכר צריך אקלים טרופי, יש שם אקלים שמתאים לגידול, זה דורש גם עבדים, ויש גם אומרים, זה נראה קצת היסטוריון מרקסיסט מי שקראתי, שזה קשור גם למהפכה התעשייתית באירופה, כי מה הסוכר נותן? כידוע, וזה פצצת אנרגיה, זה לא מזין, זה פשוט נותן הרבה 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 אנרגיה. אז ברגע שהיה אותה מהפכה התעשייתית באירופה והיה צורך, הרבה אנשים עברו לעיר והתנתקו ממקורות המחיה בארצם, אז הם ייבאו המון סוכר מאמריקה כדי שעשירי אמריקה שמשעבדים את המסכנים שם, הם יכילו את עניי אירופה שעובדים אצל בעלי המפעלים באירופה. זה קונספירציה עולמית. זה נכון, אבל כל מקרה אין סוכר, קני הסוכר מוכר כבר בהודו במאה החמישית לפני, אבל הוא לא משמש כממתיק. אני יכול להגיד, הפעם הראשונה שהוא מתחיל לשמש כשפיקים סוכר, וגם הוא בתקופה הערבית. ואז באמת בגאונים ובראשונים מתחיל דיון, מה מברכים על סוכר? הדיון מתעורר אז, זה כמעט מקרה מבחן מדהים, שלפי העקרונות של הגמרא, הראשונים דנו בדבר שבזמן הגמרא לא היה מטורס ולא ייצרו אותו למטרה הזאת, ולכן פתאום צריך לדון בו. זה כאילו אב טיפוס בשבילנו לכל המאכלים החדשים שלנו. זה דוגמה שהראשונים עמדו בפני דבר דומה. היום זה קורה באופן הרבה יותר נפוץ, מהסיבה הפשוטה, שאנחנו, כל האוכל שלנו הוא מטורס כמעט, טוב, היום העולם עושה תשובה, אבל אז רגע, אני חוזר לעניין שלנו. בחברה שאין בה סוכר, הדבש שבא מהעץ התמר הוא עיקר עניין העץ הזה. הסילן שמשמש אותם כממתיק, הם גם בדרך אגב שאכלו פחות מתוק, זה דבר ברור. האוכל שלהם היה יותר מלוח. בכל מקרה, נציין, זאת הסיבה שמתוך שבעת המינים רוצים לדבר על פירות, את מי מביאים? ענבים, תאנים ורימונים. אלו הפירות המובהקים מתוך שבעת המינים, שהם פירות אכילה, לכן הם מובאים כאן. ורבן גמליאל אומר דבר מאוד פשוט, היות ובדברים ח' שם מופיע ואכלת וסבעת וברכת, אז באותו פרק גם מופיע כל שבעת המינים, גפן, תאנה, רימון וכו', לכן הוא אומר בפרק שעוסק בברכת הפירות, אז הוא לוקח את שלושת הפירות שאוכלים אותם, תוך כאמור רמיזה לחטא המרגלים, וכאמור את זה בפעם אחרת, בשיעור אחר, בסדר. והוא אומר, מברך אחריהם שלוש ברכות, דברי רבן גמליאל. אלו דברי רבן גמליאל, שלוש ברכות, הוא לא קשור בכלל ללחם או לסעודות, הוא קשור לפירות, הוא קשור למה שכתוב בדברים חטא. חכמים לעומת זאת, הם אומרים שמברכים אחריהם, על ברכת הפירות לאחריה היא ברכה אחת, כאמור, בחדווי היד הארץ ישראליים, ברכה אחת בלי ההמשך מעין שלוש. לעומת זאת, על פי הבבלי נוסף מעין שלוש, שזה האמת תערובת קצת מוזרה, תחליט. אם מספיק אחת, אחת. שלוש, שלוש. מה זה אחת מהן? כאילו אחת מהן שלוש, כאילו אומר, אני בסיסית מודה לרבן גמליאל שצריך שלוש, אבל למה יש שיהיה קצר יותר? יש פה משהו לא ברור, באמת, אני חוזר, בכתבי היד, הארץ ישראלי, בתנאים, בכל ספרות התנאים, אין ברכה אחת מהן שלוש. יש תמיד ברכה אחת, שאלה כמובן, מהי? אז בואו עוד לא נטפל בזה. רבי עקיבא בכלל חולק, ועכשיו חכמים אבל לא אומרים, מה כן מברכים שלוש ברכות במשנה? הם אומרים שעל תאנים, ענבים ורימונים, לא מברכים שלוש ברכות. לא תורכים לומר על מה כן. רבי עקיבא פשוט מנתק, אולי, כן? את רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק והוא מזונו, מברך אחריו שלוש ברכות. שלק בדרך כלל זה פירות האדמה שבושלו, ולכן גם מבחינה ספרותית, תראו, יש פה דבר מאוד יפה. הפרק פתח בפירות האילן, פירות הארץ, והוא מסיים בהם בברכה לאחריה. כבר בעצם יצא ככה, אבל גם ליאל אומר שרק על פירות האילן בעצם, כלומר, לאו דווקא, על שיבת המדינה, והוא ציין במשנה את פירות האילן, יש שלוש ברכות. רבי עקיבא אומר אפילו פירות הארץ. בדיוק, כלומר אפילו פירות הארץ יכולות לזכות לשלוש ברכות. רבי גמליאל נראה באופן ברור הולך לדברים ח', רבי עקיבא לדעתי גם הולך לדברים ח', אבל באופן אחר, בדיוק, רבי עקיבא עובד על עלה וסבתא. כתוב ואכלת וסבתא. ואם אדם אוכל שלק והוא מזונו, המילה מזון פירושו שהוא הסביע אותו, זאת הכוונה. אז אם הוא אכל שלג והוא סבע, מה אכפת לי מה הוא אכל? ואכלת וסבעת, בעצם הוא לא מתייחס למה שכתוב לפני כן בפרק. לא חייבים לאכול למה שכתוב בפרק, העיקר שאכלת וסבעת. כן? איפה חכמים נמצאים? אז כאמור, במשנה הם רק אומרים שעל פירות מברכים ברכה אחת. הם לא אומרים מה מברכים שלוש ברכות, ולא צריך להיות גאון לחשוב שלפי חכמים מה יברכו שלוש ברכות. בואו לא ננחש, נקרא את התוספתא, בסדר? בתוספתא הדברים כאמור נאמרו במפורש, ואני מקריא את זה, זה תוספתא בפרק ד' בתוספתא ברכות. שם התוספתא אומרת, אני מקריא הלכה הלכה תדווה במהדורת רב שאול ליברמן, אני לא יודע מה קורה אצלכם מאחורה, אבל רב שאול ליברמן זה הלכה תדווה. שם התוספתא אומרת הדבר הבא, זה הכלל, כל שהוא ממין שיבה הוא ממין דגן, רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלוש ברכות, וחכמים אומרים לפני כן שנייה, כן, אני קורא, כן, זה הכלל, כל שהוא ממין שיבה. אצלכם זה מה?
סוף
י' א', אוקיי,
פרק
ד', פרק ד' בתוספתא. פרק ד' הוא הפרק שמקביל לפרק ו' בברכות. אז כך, זה הכלל, כל שממין שיבה או ממין דגן, רבן גמליאל אומר ברך אחריו שלוש ברכות, רבן גמליאל או מין דגן או מין שיבה. האמת הדגן נמצא גם במין שיבה, בעצם כל שיבת המינים מקבלים גם הדגן וגם הפירות, זה בעצם מה שרבן גמליאל אומר. אוקיי? חכמים אומרים ברכה אחת, אני מניח שהכוונה לא אנטי לחם, גם בגלל ההמשך. מעשה ברבן גמליאל וזקני, תראו סיפור מדהים, שהיו מסובים ביריחו, הביאו לפניהם כותבות ואכלו, תראו איזה מתח היה בתנאים, הביאו להם ארוחת פירות, קפץ רבי עקיבא ברך אחריהם אחת. קצת הסבר, רבי עקיבא הוא הצעיר שבחכמי יבנה, רבן גמליאל הוא הסמכותי שבהם, הוא הנשיא. מי מזמן שאוכלים? או מי קובע מי מזמן? או מי קובע מי מברך? נשאל, בעל הבית, האיש החשוב, לא יודע. פה רבי עקיבא הצעיר, מה רבי עקיבא עושה? הוא קופץ, ומה הוא עושה? הוא מברך אחת, כבר הוא נוהג כשיטת חכמים. אמר לו רבן גמליאל, עקיבא, למה אתה מכניס ראשך בין המחלוקות? כלומר, למה אתה קופץ ועושה את זה, ועוד הוא קורא לו עקיבא, כן? אמר לו, למתנו אחרי רבים לעתות, אף על פי שאתה אומר כך וחבריך אומרים כך, הלכה כדברי המרובין. רבי יהודה אומר משמו,
כמו לשיטתו, רב עקיבא.
סליחה?
רב עקיבא בעצמו סובר שיכולים לברך שלוש אם הוא סבא.
לא הבנתי, עוד פעם?
רב עקיבא לשיטתו אומר שאם הוא סבא, הוא יכול לברך ברכת שלוש, לא? הספקת המזון.
כנראה הוא לא היה סובע. כנראה הוא לא היה סובע. אתה צודק? אתה צודק? תראו מה כתוב בהמשך. רבי יהודה אומר משמו. כל שהוא ממין שיבה ולא ממין דגן, או דגן ולא עשה או פת, וגמליאל אומר, מברך אחריו שלוש ברכות. וחכמים אומרים, ברכה אחת. וכל שאינו לא ממין שיבה ולא ממין דגן, הרי המשנה סך הכל אומרת ברכה אחרונה אחרי מה? אחרי תאנים, ענבים ורימונים. ורבי עקיבא אומר שלג והוא מזונו. מה עם שלג שהוא לא מזונו? מה עם משהו לא תאנים, ענבים ורימונים? המשנה לא מתייחסת בכלל למה מברכים אחריו. אז פה בתוספתא הדברים הם נאמרים במפורש. רבי גמליאל אומר ברכה אחריהם ברכה אחת, וחכמים אומרים ולא כלום. בואו קצת ננסה לבנות את התשתית של מה באמת, מה השיטות, נחזור לדברים ח', נבין איך כל אחד קרא אותו, מה דברים ח' אומר לנו, ואיך זה בא לידי ביטוי בשיטות השונות של התנאים. אז בואו נפרוס את הדברים. כאמור, ברכת המזון במשנה הוא לא נמצא בכלל בפרק ז', פרק ז' זה ברכת הזימון. הוא בא במסגרת פרק ו', כסיומת של ברכת הפירות, בתוך מחלוקת תנאים גדולה מאוד, האם שלוש ברכות שייך למזון או שייך לשיבת המינים. זה בעצם המחלוקת שיש כאן, שנראה שמיים שלוש השיטות. שלוש השיטות הן, רבן גמליאל אומר שעל שיבת המינים מברכים שלוש ברכות, חכמים אומרים ברכה אחת, רבי עקיבא כאמור אומר על סובה מברכים שלוש ברכות. לפי חכמים מה מברכים שלוש ברכות? על סובה במידה והוא מדגן והוא מלחם. זה מה שנראה, כן? מאיפה זה מגיע? אז פה האמת שהגמרא בעצמה היא מסבירה. הגמרא אומרת שם בדף ממדלת בברכות, נשאיר את זה בקצרה. הגמרא אומרת, מי טיימא דרבן גמליאל? דכתיב, ארץ, חיטה ושעורה, וכתיב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, וכתיב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ורבנן, ארץ, הפסיק העניין. כי מה רבנן אומרים? אז רבנן אומרים שכשאני מסתכל בתיאור של ארץ ישראל כאן, אז אחרי האמירה של ארץ חיטה ושעורה, התורה ממשיכה בתיאור תוך כדי שהיא עוזבת את הגידולים של הארץ, והיא גם עוברת, זה לכבוד הקוראים בצ'ילה, היא עוברת גם לכך שזאת ארץ שיש לה עוד תכונות. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומעריה תחצוב נחושת, כן? התורה ממשיכה להפליג תוך כדי זה שהיא מייחדת את הלחם מתוך שיבת המינים, ועל כן חכמים אומרים ארץ הפסיק העניין. כלומר, היות שהתורה אמרה עוד פעם ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, הרי שהאכלת ושבעת, הוא חוזר דווקא ללחם, כן? וזה אומרת הגמרא, ובגמליאל נמי ארץ הפסיק העניין, ומבא אלה למיעוטי הכוסס את החיטה. בואו אני אסביר את זה בקצרה. כוסס את החיטה זה מי שאוכל דגן בלי שהוא תחן אותו ואפה אותו והכין ממנו לחם. הגמרא עצמה אומרת בברכות, זה גם תוספתא, שברכתו בורא פרי, בתוספתא ברכתו בורא מן הזרעים, בבבלי ברכתו בורא פרי האדמה. יש מחלוקת אדירה בין הראשונים מה הברכה האחרונה שלו, האם בורא נפשות או האם ברכה אחת מהן שלוש. תוספות רוצים להגיד שצריך להגיד על האדמה, על הארץ ועל פרי, על הארץ ועל פרי האדמה. והיות והם אומרים שזה ספק, כי זה לא מופיע בגמרא בשום מקום ברכה כזאת, הם ממליצים לא לאכול אותו מחוץ לארוחה. כן, דווקא מינה לגרנולה, אם מישהו שואל, מי פה כוסס דגן? גרנולה זה ממש הדוגמה הזאת. אני לא אפתור לכם את הבעיה. שולחן ערוך אומר שמי שאוכל גרנולה שיברך בורא נפשות בסוף. משנה ברורה ממליץ כמובן. וכל הכיף הולך, יכול אותו רק בתוך סעודה, בסדר, בשביל מה? אבל רבן גמליאל בעצם אומר דבר מאוד פשוט, הדגניים הם נועדו לתחינה, הם מראש בטבע לא ניתנים כשתאכל אותם איכשהם. כלומר, אם נדבר בעצם מה ההבדל בין, בקשר גם לשיעורון הקודם, מה ההבדל בין ברכת הפירות, בין פירות לבין דגניים, הם מייצגים ממש עבור טיפוס הפוכים לגמרי. הפירות, במיוחד פירות העץ, אז הם רובם נאכלים חי, אתה אוכל ישר מידו של מקום, פרי פרי עץ, רוב הפירות האילן נאכלים ככה. פירות האדמה זה חלק כך וחלק כך. אבל הדגניים הם לא אמורים לאכל חי, הם כאילו ניתנו לנו כדי שאנחנו נאבד אותם, כדי שאנחנו ניגע, כדי שאנחנו נוציא מהם משהו אחר. ולכן הם מקבלים את הברכה שלהם דווקא כשבני אדם איבדו אותם. איבדו בעין, כן, עשו להם תהליך של איבוד, של הכנה, שקימו בה בזה התפך לתוך הלחם. אז הם זוכים, אבל כשאתה אוכל אותו איך שהוא בא מהטבע, זה לא מיוחד, הפוך, זה אפילו בעייתי. ולכן רבן גמליאל אומר, אתה על שבעת המינים הפירות, אתה תברך שלוש ברכות, על דגן, אתה על חיטה או שעורה, תברך רק אם אין גם לחם. אם הם באים אליך כחיטה או שעורה, לא יקבלו שלוש ברכות. זה מה שהגמרא אומר. מה בעצם המחלוקת ומה העניין? אז העניין הוא מאוד פשוט, שחכמים נראה שהם מדגישים, כאמור, כמו רבי עקיבא, את הסובה, ורבן גמליאל מדגיש את שבעת המינים. את הארץ, כן. זה, את שבעת המינים. שאתה צודק, צריך להבין מה העניין שבעת המינים, או שמה לזכור את זה, כן? ולפני שנסביר את זה רק, פירות הם אומנם שפחה של הארץ, אבל הפירות לא נותנים תחושת שובע. לחם נותן תחושת שובע. ופה בא רבן גמליאל ואומר, אני לא מתעניין בשובע, אני מתעניין בפירות, במה שכתוב בפרשה, כי הפירות האלה, כמו שג'ולי אמר, בוא נראה את זה מיד, מסמלים את הארץ, ארץ, 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 זה חוזר כל הזמן, ורבי עקיבא וחכמים, מה הם מחייבים? שיהיה דווקא סובה. המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים, האם הסובה צריך לבוא מלחם, או האם הסובה, מכל דבר, מה אכפת לי? תהיה סובה ממלפפונים, מחסה. דיאטת חסה, ואתה, זה גם באמת פחות מסביע. כלומר, אם נדבר על הרכב המינרלי, הוא ויתר ויטמינים, הוא לא מסביע. פחממה מסביע. אבל זה פחות או יותר המחלוקת, כן? כשאני נכנס לתוך הפרשה ושואל מה העניין הברכה בכלל, אז פה אנחנו גם נקבל קריאת כיוון להמשך בתוספת, או מה עם מישהו לא מהם. כי דברים חטא על מה כל הפרק הזה אומר. כל הפרק הזה, כשקוראים אותו, הוא מכין את העם לקראת הכניסה לארץ, שהוא בא להכין אותם, לתת להם חיסון נגד סכנה רוחנית שיכולה להיות בארץ ישראל. והפרק פותח בתיאור החשיבות של חוויית האכילה במדבר. חשיבות אכילת המן והחקיקה שלה בתודעה כחוויה מכינה. כדי להבין את כמה הדבר הזה הוא מרכזי, בואו נחזור לרגע לספרי שמות ובמדבר. וניתן את הדעת, זה דבר שהוא מבטיח להבין את ספר במדבר, שספר במדבר עד פרשת קורח ועד בכלל מדבר על השנה השנייה, מפרשת חוקת הוא מדבר על השנה 40, קופץ בבת אחת, fast forward, מדלג על ה-38 שנה שמבחינת התורה הן לא קיימות, הן טעונה והן לא קיימות. בספר דברים הם מסוכמים בפסוק אחד, הימים אשר הלכנו מקדש ברנע 38 שעה, תום כל הדור עד שהמלחמה. סבי הרב סולובייצ'יק בשיעורים על ספר במדבר היה מדבר, אז באמת מה התורה מביאה ביניהם? פרה אדומה, מוות, זה מה שהם מסמלים. וכשאנחנו מסתכלים בקפיצה הזאת לשנה 40, מאוד מאוד בולט תגבולות מאוד ברורות בינה לבין ספר שמות בשנה הראשונה. כאילו בני ישראל בשנה 40, עוד פעם אלה מים פתאום, 40 שנה היה מים, פתאום הם מים. עוד פעם הם פוגשים אויבים כמו המלאק, פוגשים את הכנעני מלך ערד, הם פוגשים עוד פעם חשיפה לסכנות של המדבר שקוראים לו נחשים. כלומר, הדרך, אפשר להרגיש שהם עוד פעם עוברים חוויות שעברו כבר קודם. והסיבה היא מאוד פשוטה, זה שבני ישראל במדבר זה לא רק כי הדרך ממצרים לארץ ישראל ועוד דרך המדבר, טוב אין ברירה, טוב אתן לסל לכם קיוסק, קחו קצת מים. התקופה במדבר היא תקופה משמעותית כדי להתכונן לכניסה לארץ, ולכן כשמגיעים לשנה 40 וזה דור חדש, למרות שהוא לא חווה את שיעבוד מצרים, אבל בכל זאת זה דור שחייב לחוות חוויה מדברית, שאני אגדיר אותה בצורה הבאה. ארץ מצרים היא לא רק ארץ שבני ישראל השתעבדו בה, היא ארץ שסימלה את הציוויליזציה של אותו זמן, את היחסים בבני אדם. דיברנו קודם על הלחם כסמל מצרי. זאת ארץ שבעצם ייצגה את האופן שבו בני אדם הם חיים, והיות וזאת חברה שהגיעה להשחתה. של שיעבוד, של השחתה. לקראת הכניסה לארץ, בעצם מטרת יציאת מצרים הוא לתכנת מחדש את האנושות, הוא ליצור מודל של חברה שתהיה חברה שונה. כלומר, אם יוצאים ממצרים ואנחנו פשוט היו נכנסים ישר לארץ, אז היינו אותו דבר כמו המצרים. צריך לעבור תקופה, ומה זה המדבר? זה מקום מחוץ לציוויליזציה. צריך כאילו לקרוע את המסכות שהציוויליזציה זה בעיקר מערכות הגנה, מערכות שמספקות אוכל, שמספקות ביטחון, והחשיפה לאותן חוויות מדבריות, שזה נחשים, אויבים ואוכל, זה לחזור לפגיעות האנושית שבני אדם כמהים לשלושה דברים שהחסידים ידעו אותם, אבל זה עוד בן אדם מחופף. חסידים יודעים שמשמעים בן אדם זה בונה חיים וזונה, או בלשון הזאת קצת שונה, חי זה להיות בריא. האדם הוא חושש ממחלות, הוא צריך להגן על עצמו. חי, נגיד, זה פרנסה, שזה אוכל. בנה זה המשכיות. אני יכול להגיד שהדבר שבולט בתורה זה הדאגה לביטחון מאויבים. וכל הערים, ציוויליזציה, כל הזמן נועדו לדבר הזה, וגם תושבי נופי אביב די מודאגים מבעת הביטחון האישי, נכון? בתור מישהו שניסו לפרוץ על הבית, כן? כלומר, זה מטריד אותנו, כן? והשיעות במדבר, כאמור, היא לא רק במקרה איזה בן, אלא השיעות במדבר היא הכרחית, זה סדרת חינוך, ולכן שבשנה 40, עכשיו לקראת הכניסה, מה צריך לעשות? שהם יחוו מחדש את חוויה המדברית כדי שיוכלו להיכנס, וכשהם לא עומדים במשימה, ופה זה כבר שיעור ארוך לתקבולות, בניגוד לספר שמות שהתגובות הן אדריאניות מובהקות, כלומר הם מקבלים כל דבר שהם מבקשים, בסוף הם מבקשים להישאר במדבר, אז מה אומרים להם? בסדר, יישארו במדבר. בשנה 40 לא מוותרים. בשנה 40 מה צריך? לעשות מה שנקרא תיקון. שנה 40 לא ניתן לדבר הזה לקרוא עוד פעם, וכשיש חטא אז הם צריכים ללמוד איך לתקן, וכל התגובות הן תגובות שונות לגמרי. וכך שבאים לדברים חטא, דברים חטא בא ואומר, דו לכם שאתם הולכים להיכנס לארץ, אתם הולכים לכונן מחדש את הציוויליזציה, ויש לכם סכנה שתהיו בדיוק כמו אחרים, כמו המצרים. יש לכם סכנה לשכוח את השם, יש לכם סכנה שאתם תחשבו כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בקריאה רצופה בספר, כל מי שחושב שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה הוא גם ישעבד אחרים וכו', וכל הספר בא להזכיר לך מי נותן לך כוח לעשות חיל. תמיד תזכור שזה בא לך מהשם, ואז אתה תבטא את ידי זה שאתה דואג לו, אני, למה שניתן לה? אני, כי זה גם לא שלי, הוא נתן לי את זה כדי שיהיה לי ולגלגל לאחרים. וכל הספר בא לתת מערכות הגנה שחג הסוכות, הרשב"ם כבר קישר בדברים חטא לסוכות, הוא חלק מהמערך הזה, שאתה, הייתי אומר ככה, שחג הפסח נוגע באוכל שלנו, חג הסוכות נוגע בבתים שלנו. כלומר, יש מערכת חווייתית שלא רק זוכרים אלא חווים מחדש מדי שנה, קצת משנים את האוכל, חוזרים לאוכל הקמאי הפשוט של שוכני המדבריות, חוזרים החוצה, יושבים בצל השכינה בסוכה, מקווים שיהיה בסדר, שהגנבים לא יכנסו לבית תוך כדי. והנגיעות האלה והחוויות האנושיות האלה הם כדי שלא ניפול במקום הזה, ודברים חטא כולו מדבר על זה, ולכן הוא פותח בהזכרה של חוויית המדבר, שכולו נועד להזכיר כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי אדונה יחיה אדם. ואז יש תיאור של הסכנה שהיא לקראת הכניסה לארץ, כי אדונה היא לא איך אביחה על ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיונות ותאומות יוצאים בביקה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ השלום, תהיה לך הכל, בניגוד למדבר שחווית מחסור. אני רוצה להסביר, הרי כל הפרשנים מתייסרים, מה זה ויעלך ועריבך? היה אמן. אבל צריך להבין, בן אדם שהמזווה ריק, כל יום הוא מקבל עומר לגולגולת והוא חייב לחסל אותו עד הפירור האחרון. זה בן אדם שחווה מחסור, אפילו אם הוא יודע, מאמין שמחר יבוא עוד פעם. אין לו, כי אין לו שליטה על הצרכים שלו. כי הוא צריך כל יום לזכור מאיפה זה בא.
אין לו כסף בבנק.
אין לו כלום, כן, כאילו, זאת חוויה של מחסור, זאת חוויה של עוני. של עינוי גם, זה סוג של רעב, המחשבה שהמקרר ריק, זה בלתי נסבל אצלנו מחשבה כזאת. אז הם ידעו כל יום, אלוקים, הקדוש ברוך הוא יוריד, יוריד, אבל זה, הם חווים את המחשבה, אתה הולך למקום, וזה אחד מהדברים שכשבן אדם רוצה לצלט, שהוא תל עצמו ביטחון, הוא אוגר דברים, הוא מתכונן עם איזה קנה, כבר יש לו פנסיה, מייקל כשנה בן 80, ויש לו ביטוח בריאות, הוא כבר יש לו מימון לפיליפיני כשהוא יהיה בן 85, וכל הביטוחי בריאות, כאילו, כל הזמן אנחנו מנסים לתכנן ולהגן ולקבל מידע, זה טבע האדם. וזה מה שאתה הולך להיכנס בארץ ישראל, והתורה ממשיכה, ופה בפשוטו שנקרא עיר הרמב"ן, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך, זה לא מצווה, זה תיאור. כלומר, הדבר הרצוי מהו? שתיכנס לארץ ותהיה מצויד בתודעה של המדבר, ואז מה אתה תעשה מאליך? אתה תאריך את מה שיש לך, ולכן מה אתה תעשה? אתה תברך. הרמב"ן מאיר, כמו שבאכלת זה לא צו, וסבתה זה לא צו, אז גם וברכת זה לא imperative, זה לא צו, אלא זה תיאור. כלומר, זה האופן הרצוי להיכנס לארץ, להיכנס עם התודעה של המדבר, וממילא להעריך את זה שהיום אתה בארץ, לראות מה יש לך להעריך ולברך. אבל הפרק באותו מודע לאפשרות שזה לא יקרה, ולכן החצי השני של הפרק מזהיר מהסכנה של שכחת השם. ישמע לך תשכח את אדוני אלוהיך לבטי שמו מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל ושבעת, שזה באופן ברור כנגד ואכלת ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, שזה באופן ברור כנגד ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ובקרך וצונך עיר ביון וחסד וזהב עיר בלך וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ יצרים מבית עבדים. זה ברור שכנגד פן תאכל ושבעת ושכחת עומד המנגנון של ואכלת ושבעת וברכת. כלומר, זה מנגנון זיכרון, זה מנגנון אנטי שכחה, כשחזל הופכים אותו לצו. אבל יש פה שתי חוויות הפוכות, פן תאכל ושבעת ושכחת, ואכלת ושבעת וברכת. כשחזל הופכים אותו למצווה, הם בעצם אומרים נפעיל את המנגנון כצו, כחיוב, כל אדם שיוכל הוא יברך. כשכאן נבין מה בעצם תשתית המחלוקת בין רבן גמליאל לבין חכמים ורבי עקיבא. אני חושב שרבן גמליאל נתן את הדעת בעיקר על הארץ. הדבר המרכזי שכתוב פה פשוט בפסוקים הוא ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. בפשוטי המקראות הברכה איננה על האוכל, לא מברכים על אוכל לפי המקרא, מברכים על הארץ, על זה מברכים. זה הסיבה, אני אלך לתוספת עכשיו, צריך פשוט להאמין שחכמים אומרים שעל משהו לא מין דגן ולא מין שיבה מברך אחריו ולא כלום, ולא כלום זה לא כלום, לא מברכים. למה לא מברכים? כי ברכת המזון אצל התנאים הוא לא על האוכל, ברכת המזון הוא על הוא על ארץ ישראל, הוא על הארץ.
אם זה בבבל, אז לא מברכים?
לאט לאט, לאט לאט. את מזכירה לי סיפור, אני רוצה לאט לאט, אני יכול לספר. הייתי כמה פעמים רבי יואל בן נון בארצות הברית, בנסיעות משותפות, הוא תמיד היה מביא איתו שקית של תמרים. הוא היה אומר לי, אני חייב... אני יודע, אז כל הסיפור אני אספר. הוא היה אומר לי, אני לא יכול בלי פירות הארץ. מה זה, איך אני אברך ברכת המזון אם אני לא אוכל איזה פרי, מה, לאוכל של האמריקאים? אז אמרתי לו, הרביול, אתה יודע שהדבר הכי חמור במכס באמריקה זה לא להבריח DVD, זה להבריח פירות. הוא אמר לי, טוב, בסדר. והוא המשיך להבריח נסיעה אחרי נסיעה. כאילו... יום אחד, לא היינו ישנים בדרך כלל באותו מקום, יום אחד אני רואה אותו בבוקר והוא זורח מאושר. אני אומר לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, המערך שלי הביא עגבניות שרי קרמל, אכלתי עגבניות בארץ ישראל. איזה שמחה. בסדר, זה קצת תשובה לשאלה של מה עושים עם חוץ לארץ, בסדר? אבל האמת היא שבחוץ לארץ הירקות הם ממש לא נוסרים מפלסטיק, זה לא זה. לאחרונה בארץ העגבניות הם גם לא זה. בסדר, אבל נחזור לענינו. לא, בפשוטי המקראות, וזה מה שנשתקף בספרות התנאית, לא מברכים על מה שלא קשור לארץ ישראל. לא מברכים עליו. לא מברכים עליו. משום שהברכה היא לא על האוכל. לא אומרים תודה על האוכל. תרשו לי להגיד שיש בתנאים מנגנון שלם שאומרים משהו על האוכל, זה ברכה לפניה, בדיוק, ברכה לפניה היא ברכה על אוכל. אומנם גם היא, אני חוזר לשיעורון הקודם במשנה לפחות, היא בעיקר רוצה להדגיש ברכת הפירות, אבל יש בה ברכה גם על מה שלא פירות, יש בה ברכה על הכל, יש בה ברכה גם על מה שלא פרי. אבל הברכה לאחריה היא לא סימטרית בתנאים, אחרי זה יש תהליך בגמרא שיעשו סימטריה מוחלטת, אבל היא לא סימטרית, היא נועדה להודעה על הארץ. זה מסיבה פשוטה, כי מה שמחפשים בדברים אחרי זה לא יש לי אוכל תודה, אלא מבינים שבאוכל חשוב, לא הייתי אומר באוכל, לא רק חשוב שאכלת, חשוב גם איך אתה מקבל את המזון שלך. ובעצם מה שבדברים חטא נוגע זה בתשתית הפשוטה ביותר של הדברים, שזה הניגוד כאמור בין המדבר לארץ, שאתה בארץ מוציא בעצמך את האוכל. למדנו פה לפני שנתיים, לא זוכר כבר מתי, את המאמר של סבי הגריד, אוכלי מן ואוכלי סלב, והוא העלה את המן כמודל האידיאלי של האכילה, ואז אמרנו לא נכון, הוא דיבר על לחם מן הים שזה סלב, לחם מן השמיים שזה האידיאל של התורה, או לחם מן הארץ. אני רוצה לחזור לשיעורון הקודם בתהילים קובדה לדמר, מי מוציא את הלחם מן הארץ? האדם. כלומר האידיאל של התורה הוא שאתה מספקת בזונותיך, ככה התורה רוצה. התורה רוצה, זה חידוש גדול בבית שמש להגיד, התורה רוצה אנשים עובדים, אנשים שמוציאים את לחם, זה חומרה הלוואי שכולם יחמירו עליו, כן, שאנשים יוציאו את לחמה מן הארץ, זה מה שהתורה רוצה. ובעצם הייתי אומר, החלק בעסקה של הקדוש ברוך הוא זה שהוא נתן לנו את הארץ שממנה נוכל להוציא את הלחם. ארץ טובה היא ארץ שיש בה נחלי מים, יש בה עיינות, יש בה היא עשירה במשאבי טבע, נו נגיד, אבל וחומרי גלם לבתים, כלומר היא יכולה לספק את צורכינו כבני אדם. יש בה חומרי גלם לבתים, נחושת, אבנים, יש בה אספקה של מים, ארץ שהעיינות ותומות יוצאים בביקה ובהר, שזה השומרון, שיש בה כל הזמן ביקה והר, זאת ארץ שיש בה גיוון, יש בה פירות, עצים. אני לא מאוד אעריך, אבל חלק מהשיבת המינים פה, חיטה וסורה זה שהוא נותן לך סובה, וגפן תינה ורימון זה שהוא יכול לתת לך לא רק קילות צווה, אלא גם גורמה, שמחה, יין, מחלי עשירים. כלומר, יש בה את הכל, אולם האדם הוציא את לחמו מן הארץ. בעצם מה שהאדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא, על מה הוא מברך אותו? הוא מברך אותו לא על האוכל, כי את האוכל מי הוציא? הוא. אלא על מה הוא אומר לו תודה? על הארץ שהוא נתן לו. בעצם הייתי אומר, כנגד פן תאכל וסבעת ושכחת, נערך להמשך, אז דברים ידועים בשם הר"ן בדרשות שלו. הר"ן אומר שאין פגם בלומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, רק צריך לזכור מי נותן לך כוח לעשות חיל. איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעשות חיל? שהוא נתן לנו את הארץ. אז האם אני מייחס לו את הארץ? זה עיקר עניין ברכת המזון. ועל כן בא רבן גמליאל וגמליאל אומר, מה מסמל את ארץ ישראל? מה מסמל את הארץ? שיבת המינים, תברך שלוש ברכות על שיבת המינים. כנגד זה באו חכמים ואמרו, וזה גם רבי עקיבא אמר את זה, שאם אני קורא טוב את הפסוקים, מה יכול לגרום לשכחה? מה הדבר הגדול ביותר? לא, חוויית הסובה. כתוב, פן תאכל וסבעת. כן, שמנת, אבית, כסית. הסובה. עכשיו, מה נותן סובה מתוך הפרשה שם? דווקא הלחם. לחם מסביע. לעומת זאת, כל הפירות האלה הם מאוד נחמדים, הם לא מסביעים. מצד שני, חכמים כן אמרו שיש ברכה אחת גם על שיבת המינים. כמו שיטת חכמים היא שיטה קצת מוקשת. הרשב"א בברכות מ"ד, מי שרוצה, אני ממליץ לעיין, הרשב"א אומר, הוא לא מבין כלום בשיטת חכמים, מה נפשך? אם אתה אומר רק לחם, ארץ הפסיק העניין, אז שיבת המינים גם על דברך כלום. ואם אתה אומר שיש שיבת המינים, שיש שלוש ברכות. במיוחד השאלה הזאת היא קשה כשאתה רגיל לדבר על ברכה אחת מהן שלוש. כי מה היא מסמלת ברכה אחת מהן שלוש? אתה כן אומר שצריך שלוש לשיבת המינים. רגע, אז למה אתה מקצר? טוב, זה לא... אני חושב שהתשובה היא שחכמים קראו את הפרשה קריאה כפולה. אני אגיד את זה בצורה הבאה. אני אגע במקצת בשאלה מהי אותה ברכה אחת. אנחנו רגילים היום שברכה אחת מהן שלוש היא ניסיון לקצר את ברכת המזון. אין לנו ידיעה ברורה למה באמת התכוונו התנאים שאמרו ברכה אחת. מה שכן יש לנו, בהגדות שנמצאו בגניזה מתקופת הגאונים, מימי השמינית, מאוד מאוחר, יש שם טיפוסים מנוסח ארץ ישראל, שיש שם נוסחי ברכות, שיש גם ברכות אחרונות לפירות שהם מנוסחים כברכה אחת ולא כניסיון להיות מעין שלוש. עכשיו, אני לא יכול להגיד בוודאות, זה מה שאמרו התנאים, אני לא יודע. אני יכול לומר בצורה זהירה שבמסורת ארץ ישראלית, בגלגול מאוחר שלה, אפשר למצוא ברכה אחת. ולהסתפק בזה. ושם רואים דבר מאוד מאוד פשוט. הברכה האחרונה היא, אשר ברא הרים מופקעות, ונטע בהם עץ כל פרי, ברוך אתה השם על הארץ ועל פרי העץ. שורים פה בבירור, בנוסח הזה, חזרה לדברים חטא. הרים מופקעות זה דברים חטא. ופה רואים גם בבירור שמה אותה ברכה אחת מדגישה. מה היא מדגישה? את הארץ. וזה די מסתבר שלפי פשוטו שמקרא שהארץ היא במוקד הברכה, זה המוקד של כל פרק ח'. כלומר, מאיפה אתה, איך אתה מקבל את האוכל שלך? זאת השאלה הגדולה כאן. המודעות שלך, למי נתן לך את הארץ? זה די מסתבר שזה הברכה, שהברכה אחת קשורה בארץ, שזה המוקד, זה הלב של ברכת המזון. זה מאוד מאוד מסתבר הדבר הזה. ובעצם שתת חכמים שהיא אומרת על שבעת המינים ברכה אחת, אם כך מסתבר שהם באמת ביקשו להדגיש בשבעת המינים. את מה הם ביקשו להדגיש? באמת הארץ. כלומר, הם שימרו את הדבר הזה. אבל לא שלוש ברכות. שלוש ברכות דווקא סובה. ודומני שזה צריך ללמוד יותר על שלוש ברכות, אבל בוא ניגע בקצרה בשאלה שרב ארי שיין דן בו פה בבית כנסת השנה בברשת עקב, ובאמת איך מגיעים הברכות האחרות לברכת המזון? איך ירושלים מגיע? איך נלמד את הגמרא? כל שלא אמר ברית תורה וארץ, איך ברית מילה מגיע פתאום? איך התורה מגיעה? כלומר, ברכת הזן הרי חז"ל אומרים, מי תיקן אותה? משה רבינו, כי היא באמת ברכה על אוכל בלי סובה, בלי ארץ. מן, זה מן, מן זה אוכל בלי ארץ. אבל מי נודה לך? תראו מה דחפו שם. אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. אמרתי לו את זה אחרי הדברים שלו, הוא גם נטה להסכים לזה, שהתוספות של כל המוטיבים האלה, כלומר הניפוח מארץ לכל התוספות, כי הם מרחיבים את רעיון הארץ, הם בעצם מסבירים את הזכות על הארץ. כי הרי ברית מילה בבראשית י"ז נמצא את הבטחת הארץ לאברהם אבינו. שם זה נמצא. וכשאתה אומר שאני רוצה בברכת המזון לכלול ברית, מה בעצם אתה אומר? להודות על הארץ לא מספיק להגיד תודה שיש ארץ. צריך גם להזכיר לעצמנו על זכותנו על הארץ. וברית ותורה אומרים דבר מאוד פשוט. ברית אומר זכות אבות, כי זה הארץ שהובטחה לאברהם. ומה התורה אומר? כל התורה אומרת בקריאת שמע כל יום. מה התורה אומרת? שאם אנחנו נשמור את התורה בארץ, אז אנחנו נזכה בארץ. ואם לא נשמור את התורה בארץ, אז אנחנו יגידו לנו אחר כבוד, תצאו לגולה. רואים את זה כל יום. ומה זה פתאום מלכות בית דוד ושלמה ובית המקדש, איך הוא מגיע? כי ארץ ישראל היא לא שלמה אם אין בה מלכות ישראל, ואם אין בה מרכז השכינה, שהרי בית המקדש הופך את ארץ ישראל למקום קדוש וכו'. ובאיזשהו מקום אני נוטה לחשוב שבה ברכת המזון שלנו עיקרה, אני אומר ברכת הזן היא נפרדת, עוד נעסוק בה, אבל עיקרה ברכת הארץ עם הרחבה. ויכול להיות שחכמים סברו שדווקא כשאדם שבע למה הוא זקוק, אז הוא בסכנת שכחה גדולה יותר, ואז אנחנו יוצרים מטבע ברכה שמטרתה לא רק להגיד לו תודה לקדוש ברוך הוא לארץ, אלא גם תעשה לעצמך שיעור קצר ו לא רק הכרת הטוב, מה נותן זכות על הארץ, מה זה דורש ממך, אתה רוצה הארץ, בבקשה. הארץ אומר הרבה דברים. ובאיזשהו מקום אני נוטה לחשוב שהבסיס הוא ברכה אחת, וברכת המזון הרחבה היא מרחיבה יותר. בעצם מי שבחוויית סוף זקוק לשיעור יותר משמעותי, יותר ארוך. ברכה אחת מעין שלוש הפכה את זה הפוך. מה היא בעצם אומרת? צריך להגיד שלוש ברכות, רק מה, נגיד אחת, נקצר את שלושתם. אני חושב שזה הפוך, שהתשתית הוא ברכת הארץ שמרחיבים. עכשיו, מה מוליך לברכה אחת מהן שלוש? אני אציע איזושהי הצעה שנראית לי סבירה, אבל אני לא יכול להכריח שהיא משכנעת, שדומה לי שזה קשור בתהליכים שנמצאים בגמרא, שמתחילים עוד בסוף תקופת התנאים, בשני התלמודים זה מיוחס לרבי, התהליך הזה, והוא היה חייב להשפיע גם על כל תפיסת ברכה לאחריה. כלומר, אני חוזר ומסכם, בתנאים, בחכמים, הפשטות שברכת המזון הוא רק על לחם, וברכה אחת היא על שבעת המינים, הכל השאר אין ברכה לאחריה. אין, פשוט אין, ולא כלום. ולא כלום זה ולא כלום, nothing. שום דבר. היו גומרים לאכול, פולחים. רבה גמליאל לעומת זאת, עד עכשיו הסברתי מחלוקת אחת, אבל אני לא חולק. מה רבה גמליאל אומר? על שבעת המינים שלוש ברכות. בעצם רבה גמליאל אומר, היות בכל השלוש ברכות הם באים מדברים חטא, הם קשורים, אז לכן מה צריך לעשות? כמו מה שכתוב שם שבעת המינים, תמיד תעשה את השיעור הארוך הזה. וגמליאל וחכמים נחלקו בעוד מחלוקת. מה עושים בדבר שהוא לא מין שבע ולא מין דגן? רבי גמליאל אמר ברכה אחת, וחכמים אמרו ולא כלום. כאן רבי גמליאל, מה רואים אצלו? שבצד הברכה על הארץ כן קיים אצלו רעיון שמברכים אחרי אכילה, רק מה אנחנו לא יודעים עוד פעם מה הוא בירך. פשוט לא יודעים מה הוא בירך, אבל בעצם יש מעין ברכת הזן. אני כמעט הייתי אומר, רבי גמליאל יש לו ברכת הזן וכל אכילה, ובברכת הארץ הרחבה יש לו בשבעת המינים תמיד. אין לו רעיון כזה שברכת הארץ קצרה. שאפשר לראות תהליך מאוד ברור לעקוב אחריו בגמרא בדף מ"ד במקבילות בירושלמי, שמצד אחד פסקו הלכה כחכמים במחלוקת הראשונה, היינו חד וחלק פסקו שברכת המזון הוא רק שלוש ברכות, הוא רק על לחם. מצד שני במחלוקת השנייה התחילו לאמץ את עמדת רבן גמליאל. דהיינו, התחיל תהליך שהוא מדורג, הוא לאורך כל תקופת האמוראים, שהתחילו לברך אחרי אכילות, כי אמרו לעצמם, אני רוצה להגיד תודה לא רק על הארץ, אלא גם על האוכל. זה מתחיל בסיפור על רבי. הגמרא אומרת בממדל אדם עוד בית, אמר רבי יצחק ברבי ממשום רבינו, רבינו זה רבי, על הביה, ביה זה ביצה, רמיני קופרה, שזה בשר, בתחילה מברך שיעקב עושה בורא נפשות רבות, אבל יער קלה. כאן יש, למי שהוטרד מהשאלה, האם יש ברכה מיוחדת לבשר, כאן זה קיים, ותשימו לב, בורא נפשות כאן, שזה ברכה, זה הברכה האחרונה, הראשונה, שפורצת את המסגרת של שבעת המינים. היא על בשר, שימו לב שבורא נפשות היא במקור ברכה האחרונה לבשר, וזה בולט במיוחד בנוסח הירושלמי, שנוסחו בברכה הוא, לא להיבהל ולא לבית התיאבון, אשר ברא נפשות רבות לחיות בהם נפש כל חי. ברוך אתה השם חיי עולמים. שמילים פשוטות, זה פשוט ברכה על בשר. הוא ברא נפשות רבות לחיות בהם נפש כל חי. יש פה גם הסבר רעיוני למה הצמחונות הוא רעיון שמופרך אולי. כי אם אנחנו נפש, אז איך אנחנו נקבל הספקה לנפש שלנו? התשובה היא על ידי נפשות אחרות. אשר ברא נפשות רבות לחיות בהם נפש כל חי. ברוך אתה השם חיי עולמים. זו ברכה אחרונה על בשר. עדיין רבי לא מברך על כל דבר. פה יכול להיות שרבי חיפש ברכה אחרונה מיוחדת לבשר, אבל בזה הוא פרץ סכר מסוים. עדיין על ירקה לה, רבי יצחק אמר אפילו ירקה, אבל מה היה לה? אחרי מים אין ברכה אחרונה. ורב פאפה אמר, רב פאפה זה דור חמישי, אפילו מה היה? ואז הגמרא אומרת שהיו נוהגים שונים באמוראים, זה כך, זה כך, ויש פה סיפור על רבשי, לא פחות ולא יותר, שאם הילד שלי היה מתנהג ככה, הייתי כועס עליו, ותראו, אמר רבשי, ענה, זימנה, דחימת קרנה, אבידנה כחולו. הוא אומר, אם אני זוכר לברך, אני מברך. כלומר, אפשר לראות פה תהליך שהוא בעצם הוא שינוי תודעתי, תפיסתי. השינוי בא ואומר, מברכה על הארץ, אני מברך על האוכל. זה התחיל בבשר, ברגע שבשר פרץ את תפיסת הארץ, זה התרחב, התרחב. בסוף זה הפך לכל דבר. בעצם, אם אנחנו ניקח את שתי מחלוקות, אמן גם ליד וחכמים, במחלוקת כאמור על שבעת המינים פסקו כחכמים. במחלוקת על משהו לא מין שיעל, בסופו של דבר נהגו כרבן גם ליד. ומה שאני נוטה לחשוב הוא שזה עומד ברקע של הצורך, החובה, בעצם לאמץ באופן מאוד עקרוני את רבן גמליאל גם במחלוקת הראשונה, וכך מגיעים לברכה אחת מעין שלוש. כשהקישור בין רבי לרבן גמליאל כתוב מפורש בירושלמי, בירושלמי כתוב מפורש שרבי עושה כמו רבן גמליאל ומבין את הרבן גמליאל הזה. אז יש פה בעצם מהלך שמתחיל מברכה שהיא על הארץ, מחלוקת תנאים האם יש גם ברכה אחת על אוכל. בסופו של דבר מה שמתקבע בתודעה ההלכתית, מה שנפסק למעשה הוא שאנחנו כמו ברכה ראשונה שהיא תמיד לפני אוכל, כך גם ברכה אחרונה היא אחרי אוכל, מברכים על כל אוכל לאחריה. אומנם עדיין הבדל אחד שמחייבים כזית, לעומת זאת ברכה לפניה עדיין כל שוב נשאר, אבל יש מהלך שלם של יצירת סימטריה ביניהם. וכך היום למעשה כאמור מברכים ברכה אחת מעין שלוש, היא סוג איזה תערובת כליים, זה מעין ברכת המזון שקיצרו אותה. כאמור במקור אולי זה רק ברכת הארץ. יש פה שאלה גדולה איך חווים את היחס, האם זה ברכת הארץ מורחבת, האם זה שלוש ברכות מתומצתות שמקצרים אותם. וכאמור ראינו שהרקע הרעיוני בכלל לשלוש ברכות בתוך דברים ח' הוא עומד בחשיבות החקיקה בתודעה, מי נתן לי את הארץ. ראינו אבל מחלוקת האם אני זקוק לסובע שהוא גורם השכחה הגדול ביותר, הסובע, התחושה שטוב לי שאני סיפקתי את כל צרכיי, האם זקוקים לסובע כדי לתת את השיעור הגדול הזה, האם מספיק חלק ממנו. שזה מבחינה בסיסית זה המקום של ברכת המזון ושברכה האחרונה במשנה הוא פשוט בפרק ו'. על מה הפרק שלנו מדבר? על משהו אחר לגמרי, הוא כבר לא מדבר על ברכת המזון, המשנה, הגמרא תכניס אותו במחת, במתת, אבל המשנה לא מדבר, הוא מדבר על ברכת זימון שהוא מניח כבר דבר אחר לגמרי. לא שצריך להודות על הארץ או לאוכל, אלא שצריך את ההודעה הזאת לעשות בחבורה, בקבוצה. כן? ומה שאנחנו בעזרת השם נעסוק זה לנסות להבין את הרעיון הזה, מה הרעיון הזה שמברכים בקבוצה דווקא, מה עומד מאחור, מה המקור לזה. זה לא בא מדברים ח' כבר, דברים ח' הם מילה אחת על כל בלשון יחיד. איפה זה בא מבחינת המשך הלימוד? אני חושב שכדאי קודם כל קצת להתבונן במשניות, כי לראות מה באופן בסיסי הנושאים שנדמה, איך המשנה מציגה אותם. והמקור המרכזי הוא ברייתא, שמר המקור לברכת הזימון, נראה לי שמשם נתחיל, זה ברייתא שמובאת בבבלי במחת עמוד ב', תלמוד רבי מילה ברכת המזון מן התורה, שבברייתא הזאת מופיעה והמחילתא ובתוספתא, שם הנוסח הוא מניין לברכת הזימון מן התורה. בסדר, אז נראה לי שאחרי שנלמד את המשניות, שזה יהיה הדבר הראשון שנלמד, ואז אני מציע שנחזור לתחילת הפרק ונלמד כסדר. בסדר?